שלום. אנחנו נשתדל לסיים היום את שבת חב דלת. הסוגיות כאן, אנחנו הגענו עד ההיבאיה של הגמרא, האם מזכירים של חנוכה במוספים. כן, ומה היסוד הספק של הגמרא? אני חוזר. כיוון דלית בי מוסף בדידי, למה תקרינן? היינו, לא די להזכיר מן המאורע שהיום חנוכה, אלא צריך שהתפילה או הברכה שנאמרת היא תתחייב מכוח חנוכה, ולכן היות ומוסף הוא לא מתחייב מכוח חנוכה, אז אין טעם להזכיר בו מן המאורע, למרות שהיום חנוכה. הודין מה יום הוא, לבריאות, יום הוא שחייב בארבע תפילות. כשהסברנו שאומר רש"י, כיוון שחובת תפילה זה היום אינה פחותה משאר תפילות של יום, שאולי ביאור הדברים זה לא שסוף כל סוף היום חנוכה אז תגיד חנוכה, אלא שיש זיקה הדדית בין התפילות השונות של היום, שהן כולן מצורפות אחת לרעותה כמערכת אחת, ולכן היות וחנוכה שייכת במושג התפילה, אז אם אלה כל תפילות היום כולל מוסף ייכללו. אני הבאתי בפעם קודמת את הגמרא בזבחים בדף צדי א', שם הגמרא דנה בשאלה האם תדיר או מקודש, מי קודם, תדיר קודם או מקודש קודם. הגמרא רצתה להוכיח מכך שמוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש שתדיר קודם, כי הגמרא חשבה שמוסף ראש חודש יותר מקודש, לא שראש חודש יותר מקודש משבת, אלא יש לו מוסף יותר נכבד, או בא ממערך אחר, אבל הוא מוסף בעל היקף יותר גדול, וזה הגמרא דוחה שאין ראיה, כי מוסף ראש חודש שהוא חל בשבת הוא גם מוסף של שבת, ולכן יוצא שזה לא תדיר נגד מקודש, זה תדיר נגד תדיר או מקודש, ולכן הספק הזה, הראיה הזאת נופלת. כן, הגמרא אומרת שם אותו דבר גם על מוספי ראש שבת קודמים למוספי יום טוב. אז הרעיון הזה גם נמצא פה, והוא עולה לכאורה בהמשך הסוגיה, שם הגמרא אומרת, רב הונא ורב יהודה אמר תבואו אינו מזכיר, רב נחמן אמר ורב יוחנן אמר תבואו מזכיר, אמר אביי לרב יוסף, דרב הונא ורב יהודה דרבו, אמר רב גידל אמר רב, ראש חודש שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא בשבת, אינו צריך להזכיר של ראש חודש, שלמלא שבת אין נביא בראש חודש, וכאן אביי העלה על דעתו שהדוגמה של הפטרה בראש חודש שחל להיות בשבת דומה לתפילת מוסף בחנוכה. אבל זה כי בשניהם יש אותה תכונה, ההפטרה לא מתחייבת מכוח ראש חודש, והמוסף לא מתחייב מכוח חנוכה. וזה דוחה הגמרא מדמי, אתה נביא בראש חודש די ככלל, ולכן לא מזכירים. הכה איתי בערבית שחרית או מנחה, וזה הרעיון שכבר הסברתי קודם, שמושג התפילה הוא כן מושג שמתייחס לראש חודש, כלומר אני אומר את זה כך, שמתייחס לחנוכה. אפשר להביע את המשמעות של חנוכה באמצעות התפילה. את זה אני רואה מהמושג הפשוט, שיש לחנוכה שייכות בערבית שחרית או מנחה, לכן גם במוסף זה שייך. לעומת זאת, הפטרה הוא בכלל לא מהווה מבע של התוכן של ראש חודש, הוא לא נתפס בכלל לראש חודש, לכן לא צריך להזכיר בו. כן, אומרת הגמרא, אלא להדם, אם אתה רוצה לדמות את המחלוקת הזאת שהיא של רב הונא ורב יהודה, כלומר המוראים מדור שני שלישי, אם אתה רוצה לדור שני, אם אתה רוצה לדמות את זה למחלוקת למשהו שנאמר בדור ראשון, אל תדמה לממרה של רב על הפטרה בשבת ראש חודש, תדמה אותו לממרה של רב בנושא אחר. כמו נקרא את הגמרא, אתם חגורות בטיחות, נכון? שלא תעופו מהכיסא. אלא לאדם יד, אמר רב החדבוי, אמר רב מתנה, אמר רב יום טוב שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה בשבת אינו צריך להזכיר של יום טוב, שלמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב. זה כבר דומה, למה? היות והפטרה מהווה מבע של יום טוב, שביום טוב בשחרית יש הפטרה, והיות וכן היינו מצפים כלשון הגמרא שאותו מפטיר בנביא במנחה בשבת, שאומנם לא מתחייב מכוח יום טוב, אבל שהוא יוכל להזכיר את יום טוב משום שההפטרה הוא מבע של יום טוב. היות ובשם רב נאמר שהוא לא מזכיר של יום טוב, מכאן הוכחה שאנחנו לא אומרים שאם המבע הזה שייך בצורה אחרת באותו יום, שבכל בכל ההופעות שלו נזכיר, וזה דומה אם כך למוסף בחנוכה, שלפי זה יוצא המסקנה מדברי רב, אם אנחנו נגזור גזירה שווה, היא שאנחנו לא אמורים להזכיר של חנוכה במוספים, משום שהמוסף לא מתחייב מכוח ראש חודש, למרות שתפילה הוא מבע של חנוכה. כן, אלו הדברים כאן, רק מאמר מוסגר, ההפטרה הכי מוזרה, שהשאלה היא מבע של יום, זה ההפטרה של יום העצמאות, נכון? מפטירים הפטרה בלי ברכה, אז, ואין קריאת התורה, אז ההפטרה או לא הפטרה, כן? זאת אומרת שלא. אני יכול להגיד שיש כל מיני סיפורים על כל מיני תגובות של סבי הרב לכל מיני עניינים שקשורים בתפילות יום העצמאות, שיש גם מחלוקת האם נכון לגזור מהתגובות שלו על העמדה שלו הערכית כלפי מדינת ישראל, או שמדובר, כפי שאבא שלי מאוד מקפיד לומר בהרבה הזדמנויות, שמדובר בתפיסה הלכתית שלא צריך לגזור מזה באשר לתפיסתו על מדינת ישראל. אבל אני יכול להגיד שהדבר שהכי הוציא אותו מהכלי לפי מיטב ידיעתי זה ההפטרה. אני יכול גם להוסיף שהדבר שהוא הכי לא סבל זה המרצות או התנהגות לא הלכתית, או נאמר את זה אחרת, שמשתמשים בהלכה כדי להביע באמצעותה כל מיני דברים שהם לא נתפסים בכלים של חשיבה הלכתית. הוא ראה בזה סילוף של ההלכה, וההפטרה ביום העצמות היא דוגמה מובהקת לדבר הזה. שכן, כמו שמשה גם אמר פה, אנחנו יודעים שההפטרה במשנה יש רק ביום שיש בו קדושת היום. כלומר, במשנה במגילה אומרת שמפטירים רק בשבת ויום טוב, או ביום הכיפורים. כן, כלומר, אין הפטרה לא בראש חודש, לא בחולו של מועד, ולא בשום יום שאלו קדושת היום. ביום צום אתה צודק שיש. לא, אבל זה היא גוף הראיה. ביום צום יש איזה מבע, בגלל שיום צום עיקרו תוכחה, רק במנחה. לא פעם, הוא לא נגזר, אומר, ויקרו לתוכחה, והנביאים הם מוכיחים. אבל ביום שהוא לא צום, שאתה לא מחפש תוכחה, אתה לא הולך לנביא, והערה שלך היא טובה. ואני אוסיף שזה ברור שמי שתיקן את ההפטרה הזאת, הוא רצה בכל כוחו לראות בחנוכה, ביום העצמאות, סליחה, יום שהוא מעין יום טוב. זה ברור. כלומר, אבל האמת, שהיה יותר קל לתקן קריאת התורה מאשר לתקן הפטרה. כי קריאת התורה לכאורה, אפשר להוציא ספר תורה מתי שרוצים ולקרוא. כן? כלומר, זה לא מוגבל רק לשני וחמישי, אבל הפטרה לעומת זאת היא לא נדבקת. בכל מקרה, אני סוגר סוגריים, אז הגמרא הביאה ראיה, רק הבעיה הגדולה בגמרא הזאת היא פשוטה. והיא, כידוע, עד שדיברנו על הפטרה ביום העצמאות, כידוע, לא מפטירים בנביא במנחה בשבת. כלומר, על מה מדובר פה? לא רק שאנחנו לא נוהגים ככה, זה לכאורה נגד, אם יום העצמאות נגד אותה משנה והרגיזה את הרב, אז גם זה נגד אותה משנה, שכן מפורש פה אותה משנה, שמפטירים רק בשבת בבוקר ולא בשבת במלחמה. זה נכון, אבל בפשוטה של משנה, מי שפותח אותה הוא לא מתרשם שמישהו קורא הפטרה בנביא בשבת במלחמה. כן, השאלה הזאת כבר נשאלה פה, רש"י כבר שם לב אליה והעיר עליה. אומר רש"י, דיבור מתחיל המפטיר בנביא, מצאתי בתשובת הגאונים שהיו רגילים לקרות בנביא בשבתות במנחה 10 פסוקים, ובימי פרסיים גזרו גזירה שלא לעשות, וכיוון שנסתלקו נסתלקו. כן, פה רש"י מעיד בשם תשובת גאונים, הוא לא אומר איזה תשובה, אבל רש"י מעיד לנו שבשם תשובת הגאונים יש עדות שהיו רגילים, היה איזה מנהג, היה נוהג לקרות בנביא בשבתות במנחה. הוא מדגיש 10 פסוקים. איך הוא הגיע ל10 פסוקים? זה נכון, כן. כלומר, הגמרא הרי אומרת במגילה שהשיעור הנורמטיבי של הפטרה אמור להיות בשבת בבוקר. יודעים כמה פסוקים? 21 פסוקים. למה? כי לכל עולה יש 3 פסוקים. הגמרא מפתח את זה, זה מגילה דף כ"ג. הגמרא שם אומרת, אני קורא, המפטיר בנביא לא יפחות מ-21 פסוקים כנגד 7 שקראו בתורה. כן? זה מה שמופיע באותה גמרא. הוא כנראה הגיע לעשרה פסוקים מאיזה סיבה?
מה שקוראים במנחה.
כי זה כתוב בהמשך הגמרא שם, אוקיי? אומרת הגמרא, מתקיף לרבה, והרי עולותיכם ספו, זה ברמיהו זין, דלא אביין 21 בקרין. אני לא רואים שהפטרה זה פחות מ-21 פסוקים. אומרת הגמרא, שאני אתם, דה סלי קניינה. שואלת הגמרא, ואיך דלא סלי קניינה? זה כמו מי שרוצים הדוגמה הכי מובקת, יש יום אחד בשנה שאנחנו לא קוראים בתורה את מספר הפסוקים שצריך, וזה פורים. שהגמרא אומרת במגילה בדף כף א', ששיעור הקריאה המינימלי הוא 10 פסוקים, ופורים קוראים 9. נמרו על זה הרבה דברים, אבל ההסבר הדומיננטי בראשונים הוא שהיות וזו פרשייה שלמה שיש בה עניין שלם, די בתשעה, לא חייבים לקרוא עשרה. הצורך בעשרה הוא שהסיפור לא מלא בכמות מינימלית של פסוקים, אז העשרה נותן תחושה שזה הופך את זה מעין יחידה. שזה יחידה מצד התוכן, לא צריך את העשרה. אז שאלת הגמרא, אבל גם זה לא נכון, ואיך הדלה עשה לקניין עלה? ואמר רב שמואל ברבא, זימנין סגין, אבא קאים לקמד רבי יוחנן, וכי אבא קרינן עשרה פסוקי, אמר לה נפסיקו. אז רבי יוחנן היה חודל את המפטיר אחרי 10 פסוקים, אומרת הגמרא, מקום שיש תורגמן שני. למה המקום שיש תורגמן שני? כי זה 10 כפול 2. אז ככה זה בעצם מהמיתו של דבר 20. אבל אני אמר מפורש בגמרא הזאת, שאומנם רק במקום שיש תורגמן, שהשיעור המינימלי הוא 10 פסוקים. אז נחזור לרשי. אז אומר רשי, היו קוראים 10 פסוקים, אתם רציתם לומר, אולי זה גם נכון, שזה בזיקה שקריאת התורה יותר קצרה. אז לכן, לפי אותו היגיון של הגמרא שם, שבאופן מהותי זה אמור להיות 21 בשבת, אז זה 3 עולים, זה אמור להיות 9, אבל עוד והם גם צריכים לקרוא 10 פסוקים, אז הנה, 10. זה אפילו מסתבר, אבל רש"י מעיד שכבר נגזרה גזרה בימי פרסיים, מה הרגיז את הפרסיים אנחנו לא יודעים, וכיוון שנסתלקו, נסתלקו, משמע מהמידע של רש"י על תשובת הגאונים, שזה כבר לא קיים בזמנם. יש לנו האמת, בתחום הזה יש לנו לא מעט עדויות בספרות גאונים, גם תשובה של רב נטרונאי, גם תשובה של רב היי, ושם עולה תמונה קצת שונה ממה שרש"י מסרטט. מי שרוצה לראות, זה מובא באוצר הגאונים לשבת, חלק התשובות בסימנים עין ת' ואילך, זה עמוד, מי שרוצה לראות שעמוד 26, אז שם מופיע בשם רב היי, רק נראה מאיפה הוא לקח את זה, דלת זה מבעל המאור, הוא לקח את זה, אוקיי, אז גם אתם יכולים את זה אצלנו. יש גם איזה קטע ארוך מאוד בספר העיתים, נראה חלק ממנו מיד, ומופיע ככה. נשאלה שאלה לפני רבינו, היי, זל על הדה אמר רב מתנה, ועל זה מביא בעל המאור וישיב, כי מקומות מקומות יש, ומנהגות חלוקות הן, ועדיין יש בפרס ומדי ובשאר ההפטרות ידועות בשבת במנחה לכל השנה כולה. אז בניגוד לדברי רש"י שהפרסיים גזרו וזה הסתלק, יש כאן עדות של רבי שזה די נוהג בימיו במקומות מסוימים בפרס ומדי במלכות החשברוש, כן? מה הם היו מפטירים בנביא בשבת? אז כאן יש גם בתשובות הגאונים עדויות שונות. בתשובת רב נטרונאי שהוא קודם לרבי, הוא מהתשיעית, מופיע כך: בדורות הראשונים, כששאלתם מה הן מפטירין בנביא בשבת במנחה. בדורות הראשונים, כשהיו קוראים במנחה בשבת, היו מפטירין בספר ישעיהו הנביא, וכולן בנחמות שבו. אני לא רוצה להיכנס לביקורת, אבל הנחמות שבו מתחילות מפרק מ'. בסדר? זה מה שהם היו קוראים. ולא היו מוסיפים על 10 פסוקים. נראה קרבה גדולה מאוד בין דברי רש"י לבין התשובה הזאת. ובשני פרסיים גזרו שמדה שלא להפטיר, וכיוון שנסתלקו, נסתלקו. אז נראה שזה מה שעמד לנגד עיני רש"י. והוא מעיד שבעצם לא היו קוראים את ההפטרה מעין הפרשה. ובמילים אחרות, מדובר פה בקריאת ההפטרה שהיא שונה מהותית מההפטרה של הבוקר. למרות שגם בבוקר זה לא מאוד מדויק מה שאני אומר, בסדר, אני קצת אדייק בדברים. כלומר, בעצם אנחנו רגילים בבוקר שאנחנו קוראים את ההפטרה באיזושהי זיקה לפרשה. אמנם לא תמיד אנחנו קוראים שבת נחמתה, שזה בזיקה ללוח השנה, קוראים שבת ראש חודש, מחר חודש, זה גם בזיקה ללוח השנה, אני יכול לספר שבתקופת הגאונים זה היה יותר חופשי ההפטרה בבוקר, הקשר שלה לפרשה. כך למשל יש לנו נוהג שאנו היה בתקופת הגאונים, שבשבת חתם היו מפטירים סוס אסיס, בתגל נפשי באלוקיי כחתן יחיין פאר, ומראה יותר מנותק מפרשת השבוע. ויש עדות מדהימה שבשבת שרב שרירא נפטר, ורב היי הוא מונה לגאון, באמת הוא מונה לגאון עוד בחייו, אבל כשהוא כאילו ישב על הכיסא, אז קראו את מלכים א', פרק א', את התיאור של, כלומר פרק ב', אני חושב, את התיאור של שלמה שיושב על כיסא המלכות של דוד, וכשהגיעו לפסוק ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, הם קראו והי ישב על כיסא שרור האביב ותיקול מלכותו מאוד. כן, אני לא ממציא את זה, דוד, אני אומר לך באמת, זה מופיע, זה פיל פלואים. עכשיו צריך לזכור, כדי להבין את זה, שבגרת רב שרירה כשהוא מתאר שנות גאונות, כהונת גאון, הוא תמיד קורא לו מלך, הוא מלך. יש איזה סיפור מופלא שקרה בוולוז'ין במאה ה-19, מביא את זה הרב בעיר בר אילן בוולוז'ין עד ירושלים, שפעם הוא מתאר בשנות ה-80 של המאה ה-19 הגיעו פקידים רוסים לרחרח בישיבה קצת לראות מה קורה. לפקידים הרוסים היה פחד מאוד גדול מאוסף כזה של בחורים, לא כל כך מצד ההשכלה לפי מה שהמחקר ההיסטורי היום חושב, יותר מצד הפוטנציאל של של הרבולוציה. כן, ופחדו, איזה חבר'ה צעירים, תוסיסים, היו באים לרחרח, ובאחד מהביקורים הם התעניינו מה זה עזרת אנשים, מה זה הדבר המוזר הזה, החצי חדר הזה. אז אחד מהאנשים הפשוטים אמר להם ששם מתפללות הנשים מבית המלכות, שהכוונה שלו הייתה אנשים מבית הרב, ועצרו אותו, שמו אותו במאסר, כי המלך כידוע הוא הצאר ולא הנציב מוולוז'ין. אבל זה דבר ישן נושן, מה מלכי רבנן. אבל מה שמתואר אצל רב נטרונאי זה ממש לגמרי מנותק לגמרי מפרשת השבוע, זה פשוט קריאה בנחמות של ישעיהו, נראה שזה מה שעמד נגד עיני רשי. לעומת זאת רב היי, באמת אני אקריא לכם פה תשובה יותר רחבה של רב היי, זה מספר העיתים, שם הוא אומר כך: מנהג היה בתחילה במקומות הרבה שמפטירים במנחה בשבת, ועדיין יש ספרי הפטרתא שיש בהם עניין למנחה לכל שנה, וקוראים לה נחמת אחר הפטרתא שחרית, כותבים נחמת בישעיה, נחמת בירמיה, ויש מקומות בארץ אילם ויהיה הים של פרה שרגילים בעד עכשיו. אז פה גם התוכן הקריאה הוא נחמת, אבל הוא לא מצמצם אותם לנחמות שבישעיה, הוא גם לנחמות של ירמיהו. אבל יש לנו כאן עדות ברורה של גאונים שיש ביניהם ויכוח האם זה עדיין נוהג או זה כבר פסק, אבל הם רוצים, ככה רשי וכבר לפניו הגאונים האלה, לומר שלזה התכוונה הגמרא כאן. אם אנחנו רוצים גם לומדס בתירוצי קושיות, זה אולי נקרא הפטרה, אבל אמיתו של דבר זה כנראה קיום אחר לגמרי מאשר ההפטרה של המשנה במגילה, לכן הוא לא סותר את המשנה במגילה. האמת היא שהדבר הזה לא הניח את דעתו של רבנו תם, והתוספות פה על אתר מביאים שלרבנו תם היה תירוץ אחר שלדעתו יישב טוב יותר את הסתירה למשנה במגילה, ומופיע כך: וקשה לרי דתנן בפרק שלישי דמגילה בשני ובחמישי ובשבת במנחה קוראים שלושה ואין מפטירים בנביא, ותרץ רבינו תם דנביא דאחה היינו כתובים, שהיו מפטירים בכתובים בשבת במנחה, כי דמר בפרק כל כתבי בנהרדה פסקי סידרה בכתובים במנחתה לשבתה ובמגילה עירה בנביא ממש. רבינו תם חשב שזה תירוץ טוב יותר ליחס בין הסוגיות, הן פשוט לא מדברות על אותו דבר, כאן מדובר על נביא ופה מדובר על כתובים. כנראה הוא חשב שזה מושגית תירוץ יותר טוב. הוא גם רצה לתלות את זה בגמרא שם בשבת, שפסקי סדרה בכתובים. הבעיה המרכזית שהטרידה לא מעט ראשונים, לא מתלמידיו של רבינו תם, אבל שהטרידה ראשונים בהסבר הזה, הוא שהכל בסדר חוץ מהעובדה שקשה להניח שקוראים לנביא לכתובים נביא. כלומר, כתוב פה נביא, נכון? מה הקלות הזאת שבה רבנו תם הופך את הנביא לכתובים? אריד מתנגד מאוד. אריד גם טוען פה בסמנסה בספר המכריע סימן למד א', אריד טוען שעלתה גמרא בשבת פסקי סדרה, הייתה דרשה, זה לא שהיו קוראים תהילים, שהיו קוראים בכתובים. הרשב"א פה על אתר אומר איך אפשר לקרוא לנביא, כשאומרים נביא להתכוון לכתובים. לכן הרשב"א כשהוא מחפש פתרון למצוקה הזאת, הרשב"א מעדיף לומר שאכן מדובר בהפטרה בנביא, אבל כדי ליישב את הסתירה מדובר במנהג, היא לא נקרא מתורת חיוב אלא מתורת מנהג, מה שמלמד שמי שרוצה לקרוא הפטרה יכול. בסדר, הוא יכול, כן? אני רוצה רק להתייחס לרגע, לא להיבט הטקסטואלי, אם ההסבר הזה נכנס טוב במילים, אלא להתייחס אולי קצת לרעיון שרבנו תם ניסה לומר אותו. בעצם לשיטת רבנו תם יוצא שאם אנחנו מסתכלים על קביעת העיתים לתורה של הקהילה שהוא מתאר אותה בשבת, אז קוראים בכל אחד בחלקי התנ"ך, נכון? יש לנו קריאה בבוקר בתורה, גם במנחה, יש לנו קריאה בנביא, ויש לנו קריאה בכתובים. אז זה מדברים פה גם הראשונים, אותה גמרא שיש איסור לקרוא בכתובים. מה שהם רוצים לומר זה אין איסור לקרוא בציבור בצורה כזאת. אבל אתה צודק. בבקשה, אלי משה יסביר לך.
אבל מה, איך מסבירים שהקריאת מגילה וחצי
הקריאה כתובים בשבת?
אנחנו לא יודעים, רבן אותם ניסה ליישב סתירה בין שתי גמרות, אני לא יודע להגיד, אני לא חושב שנהגו כך למעשה. זה ברור פה שמברכים, כי אחרת על מה מדובר פה בגמרה ברור, בכל מקרה זמן רבן אותם לא נוהגים את זה כמו כך, רבן אותם לא שינה כלום את הכנסת שלו בעקבות מה שהוא אמר פה. אני אומר, הרעיון הזה שמברכים שכשקוראים בכתובים צריך להתמודד עם השאלה שמשה מעלה, אבל הוא, זה נראה הרעיון. הרעיון הוא שקוראים בכל חלקי התנ"ך במהלך השבת. זה שיש ברכה על קריאה בכתובים, זה שמופיע מסכת סופרים, וזו שיטת הגרא של קריאה בחמש מגילות בארץ ישראל בקלף, ומברכים כמנהג הגרא, מברכים על מקרא מגילה, כן? מה ש כדאי גם לגעת, חוץ מהרעיון הזה שרבנו תם, שאנחנו קוראים בכל חלקי התנ"ך, זה גם קצת לגעת בנושא הזה של מה רואי לעשות בזמן המנחה בשבת. וכאן אני רוצה להפנות את תשומת הלב לסדרי לימוד מיוחדים שיש. אחד מהם הציע, עמדתי על זה לתוך מאמר שכתב אותו רב שמואל הכהן ויינגרטן, שהוא סבא של הרב רבא כהן. מי שרוצה לקרוא, זה נמצא בסיני פי ג' תשל"ח, כן? ושם הוא הפנה לספר שאני לא הייתי מוצא אותו בלעדיו, וזה ספר של רב ששמו ליקוטי מעריח, שזה רב ישראל חיים פרידמן, שהוא רב ברחוב שברוסיה הקרפטית. עכשיו אחרי שהצגתי אותו, אז אני אקריא לכם את מה שהוא אומר. הוא רוצה לומר ככה, הוא רוצה להציע שהמנהג של עדות המזרח או גם חסידים לומר אחרי קריאת התורה ושבת עלויה עודי השם בכל לבב, הוא שריד מהמנהג של כתובים בשבת. אני קורא לכם את זה, הוא כותב כך: מנהג זה נובע, לפי עניות דעתי, מנהג ישראל תורה הוא. מנהג זה נובע מדברי רש"י ז"ל פרק ב' לשבת בשם הגאונים, okay? ואז הוא ממשיך והוא אומר, והנה במזמור עודי השם יש במכוון, כמה פסוקים יש? 10 פסוקים, כמו שרש"י אומר, וכפי הנראה שזה היה המפטיר של מנחה. ואין לומר זה ודאי היה לכל שבת מנחה הפטרה אחרת מעין הפרשה, זה אינו, בכתובים לא נמצא לכל שבת מעין הפרשה, ואם כי כעת אין המנהג להפטיר במנחה בשבת, וכל פעם המזמור אומרים וכבד אומרים את המחמת הפטרה, כן, יש לו כל מיני השלכות. מה דעתכם על זה? אתם אומרים את זה? אה? מזמור שיר גם יש כאלה שאומרים, נכון? בסדר, אני לא, כן, הוא אומר את זה גם אחר כך. והאם בבודרם שיש מקומות שנוהגים לומר בכלל יש אחר קריאת התורה מזמור שיר יום השבת, כדאי לזכור שעכשיו אנחנו בתקופה שלומדים פרקי אבות, אבל יש גם את החורף שבו אומרים פרקי תהילים, גם פרקי כתובים. כדאי לחשוב על זה, אוקיי? ושנופי אביב תמיד מודיעים לאיזה תהילים לבנות אחרי צהריים בשבת, נכון? הנה, מקור למנהג. המשך של המנהג. בכל מקרה, עד כאן עניין, עניין הסוגיה כאן, כש, וזה צריך להוסיף, זה לא עד כאן, שיש שרצו פשוט לגרוס אחרת בגמרא.
האם יש מרלידה
לי
בסוף
הכתות
שלו?
הוא לא יודע.
המשרות האלה כל כך מלא פיקי תהילים שלא בא...
נכון, אתה צודק. בסדר, סיפרתי לכם. אה? סיפרתי לכם. בכל מקרה, יש אבל שרצו לגרוס אחרת בגמרא, שהדברים מובאים בבעל המאור פה על אתר, ואני אקריא לכם, אולי אני אראה פשוט את בעל המאור, ואז אני אקריא לכם את דברי בעל ספר העיתים על זה. בעל המאור נמצא פה בריף. זה נמצא ב-י' עמוד א' בדפי עריף. שם מביא בעל המאור, אחרי שהוא מביא את דברי רב אייגון, ואתה למד מהם, שזה שהמיחו חכמי הארץ הזאת במקצת הספרים, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, טעותו משום דקשנו יום טוב שיבשו הספרים והגיעו יום הכיפורים, והשם הטוב יחפר באדם. הבעל המאור מספר לנו שבפרובנס היו שגרסו בגמרא, במקום יום טוב שחל להיות בשבת, הם הגיעו את יום טוב ליום הכיפורים שחל להיות בשבת, וההפטרה נקראת לא מדין שבת אלא מדין יום הכיפורים. זה מפטיר יונה למי שלא הבין, והשאלה היא לא האם להזכיר את יום טוב, השאלה האם להזכיר את
שבת.
את שבת, כן? שבעל המאור עצמו רואה בזה שגגה או טעות, אפילו מתפלל באדם, כן? השם יחתו ויחפר באדם. הוא אומר הסיבה היחידה שהם הגיעו זה כי הם לא הכירו את תשובת רווי. בספר העיתים, שזה חיבור קטלוני בברצלונה והמאה ה-12, רבי יהודה ברצלוני בעמוד 270 בהלכות קריאת התורה, הוא מצדד בהגעה הזאת. הוא כותב כך, אני מקריא לכם.
זה דומה לשולחן
ערוך שלהם? סליחה?
ספר העיתים.
ספר העיתים, מה זה? זה אני אסביר על רגל אחת. הלכות עריף, אחד מהמאפיינים שלו, העיר על זה פרופסור שגה אברמסון, זה שהוא חוזר ישירות לגמרא ומסיק את הסקרים ההלכתיים מתוך הגמרא ולא מתוך ספרות הגאונים. מי שרוצה לראות שיטת פסיקה אחרת באותו זמן, שילך להלכות כלולות של הריץ גיאת, שם בכל עמוד הוא מצטט איזה 5-6 גאונים, כי ההנחה היסודית של הריץ גיאת היא שבתור חכם במאה ה-11 הוא צריך את ההלכה לקבל מחכמי הדורות שקודמים לו, שסמוכים אליו, ולכן הוא במקומות שיש, הוא מביא המון המון תורות של גאונים. לעומת זאת, עריף, אני לא אסביר עכשיו על מה ולמה, מה המחלוקת שמאחורי זה, אבל עריף בעצם חזר לגמרא, הוא מזכיר גאונים פה ושם, אבל זה ברור שהוא עומד ישירות מול הגמרא, וזה בעצם הוא הכריע הכרעה היסטורית מאוד משמעותית, שראשוני ספרד רואים את עצמם כפועלים לא אחרי הגאונים, אלא בצד הגאונים. דיינו, גם הם עומדים ישירות מול הסוגיות. מהו ספר העיתים? ספר העיתים לקח את הריף והחזיר לו את הגאונים. זה עיקר ספר העיתים. הוא בנוי על הלכות הריף, מוסיף את הגאונים. זה מעורר שאלה מעניינת שבאים לתחום גבולות גיאוגרפיים בימי הביניים, לאיזה תחום תרבות לשייך אותו. מצד אחד הוא קטלוני. קטלוניה במאה ה-12 אין לו שום קשר לספרד. הוא לא ספרדי. בכל ספרות הראשונים מקפידים לכנות בשם ספרד את המקום שהוא אל-אנדלוס, אנחנו קוראים לו אנדלוסיה, שזה החלק הדרומי של ספרד. קטלוניה זה אזור עם תרבות אחרת, עם ספר יותר אירופית, היא קרובה יותר לפרובנס, היא לא ספרד, וכך יש כאלה שאומרים, בדיוק ברצלוני, הוא בעצם הוא מטרים את פרובנס, זה משהו, הוא פרובנצלי בעצם. כנגד זה אפשר לומר, הוא עומד על הריף, הוא מביא גאוני, הוא ממשיך את תורת אנדלוסיה. אוקיי, יהיה הדבר אשר יהיה, הוא בספר העיתים, מעריך פה מאוד בעניין הזה, ואני אקריא לכם את, את הדבר. הוא אומר כך, אני מקריא: וענן לעניות דעתן חזילן המילתא בהדיא, ממאי דרבנן בשני וחמישי ושבת במנחה קורין שלושה, ואין מפטירין בנביא, ויום הכיפורים לא חמיר משבת. אם כן, מה הייתם אמרים נפטרת במנחה דיום הכיפורים? דעה לא חמיר משבת, אתם לא משום חומראו, אלא מי דידה והיה מנחת עד תענית, זה בשבילך ברוך. דאמרין, נפטרת, אומר, זה לא מדין קדושת היום של יום כיפור, זה מדין היותו תענית ציבור. זה מה שהוא אומר. ואז הוא ממשיך והוא אומר, אני ממשיך, וכיוון, הוא אומר כך, עד הגרסים הפרק במה מדליקים, אלא להד דמיה, דמר רב החדבוי, יום טוב שכה להיות בשבת, המפטיר בנביא ומנחה בשבת, אינו צריך להזכיר של יום טוב, שמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב, דחויי, וענן עינין במילתא ותמהין עלה, ולא צריך לה למימר מניין דאו שמטה דחויי, דק אמרין עלה ולהייתי לך את הכחול הנשמט, אל מי הוא קשה לנטובה, מי טיימה לאקשי בגמרה עלה דרב החדבוי מהמתניתין דמגילה דקטני בה דבשבת במנחה אין מפטירין, ומדלו אקשי עלי. אומר, זו כזו שאלה שלא צריך לחכות לתוספות שישאלו, הגמרה הייתה צריכה לשאול אותה, כי היא שאלה כל כך ברורה. זה נגד משנה מפורשת, המשנה בהי הידיעה שעוסקת בהפטרה. אני רוצה להסביר פה משהו מהתורות של דוד שלי חיים סולובייצ'יק. בעלי התוספות הדיאלקטיקנים לא המציאו את זה שיש סתירות בשס, הם לא המציאו את זה. גם לפניהם אפשר למצוא לא מעט מקומות שראשונים מצאו סתירות והעירו עליהם. איך הם נוהגים לרוב בסתירות האלה אותם ראשונים? כמו כאן, מה ברור לו? שאת מי אנחנו נקבל? את המשנה במגילה, זה ברור. למה? כי אומר עזרא, זה העיקר בשפה של הראשונים, זה סוגיה דשמת אתה. כלומר, אם נשאל את עצמנו, איפה השס רצה ללמד אותי אם יש הפטרה בשבת במנחה, ברור שבמשנה במגילה, ששם אנחנו נמצא את התשובות לשאלות האלו. ועוד וכך, ברור שהוא הולך להכריע כמו המשנה במגילה. עכשיו, זה בעיה של מי? בואו נתבטא ככה, של מי הבעיה הזאת? זה בעיה של הגמרא בשבת, היא כנראה יש לה בעיה, היא מוטעת. בעולם הדיאלקטיקה, זה סוגיה דשמת אתה איבדה את מעמדה. זה לא בעיה של המקום המשני, כל המקומות שווים. עכשיו אפשר לטפל בבעיה הזאת, מתוך השוויית כל המקומות, התפל יכול להפוך לעיקר, העיקר יכול להמשיך להיות עיקר, זה פתוח לגמרי. זו אחת הסיבות שהסתירות רום רבנו תם לא ערערו על הרציפות של המסורת ההלכתית, כי היה איזושהי יציבות שבאה מכוח מה שנקרא סוגיה דשמטתא. לעומת זאת, בעקבות המהפכה הדיאלקטית, כמעט הכל נפתח מחדש לדיון. אז אני סוגר, אני דוגמה חכם שהוא לא מושפע מרבינו תם, אבל הוא מטפל בסתירה, וברור לו שהבעיה יש לגמרא בשבת. כן, משה.
אבל סוגיה
דשמטתא
דווקא אומר שהסוגיה אחרת זה לא נכון? זאת אומרת, זה מחלוקת, כך
אנחנו תוסקים. זה יכול להיות גם וגם. זה לפעמים שאני מתעלם מהסוגיה המשנית. אתן לכם דוגמה לדבר הזה. בספר ינם, שדוד שלי פרסם על מסחר בסתם ינם, אז הוא מראה שם שיש בגמרא שני טעמים לאסור את סתם ינם. הטעם הדומיננטי שמופיע ברוב הסוגיות הוא משום חשש ניסוך לעבודה זרה, ויש גמרא אחת בלבד, בשורה אחת, שאומרת משום בנותיהם. הוא מראה שם שעד בעלי התוספות אף אחד לא התייחס לגמרא של בנותיהם. התייחסו רק לטעם שחוזר וחוזר בגמרות של חשש ניסוך, מה שאפשר לרש"י לומר, שאם כך, היות והגויים שחיים חיו בסביבה שלהם, הם לא מנסחים סתם לעבודה זרה, שיש מקום להתיר סתם ינם. טוב, לא התירו, זה מה שהספרים שלו מראים, שהייתה להם רתיעה מלהתיר את סתם ינם. אבל בארי, הוא הראשון שיעשה את זה, ויצביע לגמרא של בנותיהם, וטרף את כל הקלפים, כי הוא נתן אותו משקל לבנותיהם, כמו לכל השאר. מה אכפת לי אם הוא מנסך או לא מנסך? עדיין הריחוק החברתי שרצו להגיע, כלומר, אתם, קודם לכן התעלמו. זה היה כתוב בגמרא, לא ראו סתירה? לא, לא היה לו משקל. זה יכול להיות לפעמים שאתה אומר, הלכה נגדו, כן, אני לא פוסק כמו, כן? בדוגמה כאן, נאמר ככה, רבי דבר צמקום להגיד, טוב, זה גמרא אני גם אסביר למה הוא לא עשה את זה. זה לא מחלוקת רגילה פה בין שתי גמרות, זאת אומרת, הסוגיה דשמיא תהו העיקר. רבי דב ברצלוני, מה שהקראתי לפני רגע, מציג את הגמרה כאן כטעות. הוא אומר, איך יעלה על הדעת שיש משנה במסכת מגילה, משנה מפורשת, שמפורש בה שלא מפתירים בנביא בשבת במנחה, ותהיה גמרה שכתוב בה שכן. אם משתמש בלשון הגמרה בסנדרין בדף למדלת, זה לא טעות בשיקול הדעת פה, זה טעות בדבר המשנה. זה טעות בדבר המשנה. אבל בטעות בשיקול הדעת, אתה יכול להגיד, סוגיה, נשמע איתה, אתה יכול להגיד הרבה דברים. אבל בטעות בדבר המשנה, מה נגיד? יכול להיות שהגמרה אמרה את זה, זה לא יכול להיות. מזה שהגמרה לא שאלה, זו הוכחה שלא יכול להיות שזה היה כתוב בגמרה, כי הגמרה לא הייתה נותנת לטעות שכזאת לעבור בשתיקה. זאת ההנחה שלו. אפשר לא להסכים עם זה, אבל זאת ההנחה שלו. כן.
לא, אם נדע לך שזה תופעה בענייני ביטורגיה,
הוא כנראה לא קרא את פליישר, טוב,
לא פליישר, אבל רואים את זה, בקופנישה זה
זאת הערה טובה.
אנחנו לא
קוראים
את זה, זה לא...
הערה טובה, אבל עובדה שאני מקריא לך את מה שהוא כתב, בסדר. ואז הוא, כלומר, אני לא דן עכשיו מה אני אומר על זה, אני מנסה להבין מה בעל ספר העיתים אומר, ואז הוא אומר כך, הוא מדלק שינן עלי מה... מה שמע דלאו אכן, היא הממרה, זה לא היה כתוב בגמרא הזאת, זה לא יכול להיות. אני קורא, ועיינינן במילתא, דאכן אבי לשון הגמרא הבאה, מהם עוד רבה חדבוי, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה, אינו צריך להזכיר של שבת, שאלמלא שבת אין נביא במנחה בשבת, ואבי כמתניתין דתנן דבשבת במנחה, הם מפטירים בנביא, והנה גירסה חזי לנמי למקצת חכמי הדור, דמטרצה ללישנה דגמרא אחי, ואחי מחזיה מילתא לעניות דעתין, ואין לנו בה תירוץ אחרינה. זה מוצק אצלו. אבל בניגוד לבעל המאור שאמר שתגלה את רב אייגון מיד מה תעשה, תגיד חטאתי אביתי פשעתי, הוא הכיר את רב אייגון והוא אומר אבל חזי לן רבינו אייגון דלה סבר הוא להכי, ואז הוא מצטט את כל מה שהקראתי קודם מאוצר הגאונים, כן? מה עושה לו הרב אייגון הזה, כן? אז אומר הרב אייגון, הוא אומר על כך, הוא מספקה מילתא ואיקה לב המנהגה הקושי הרבה כדי כתבינן, רק שנייה, אז לסופו של דבר, שנייה, הוא קובע את כל רבי גאון, לא, אז הוא כותב ככה, ומאי דכתב רבינו היי בלישן הקמבה יום טוב שחל להיות בשבת, לא בריר לן, דאיכי אפשר למעבי היי ממרה, אבל רק שאלה ממתי, עוד פעם, הוא מצפה של הגמרה יהיה פה קפיץ, שהגמרה חייבת לקפוץ ולשאול, וענן כתבינן, מאי דסבר לן. כלומר, רבי אייגון לא עושה עליו את הרושם הגדול, הוא עדיין לא מבין את מה שהוא אומר, אבל הוא אומר, מי הוא לא אלימה דאטה דילנה למתחי למאי דכתב רבינו היי. ובכל זאת הוא כן מקבל את רבי, אבל הוא לא הופך את זה כמו בעל המור לאיזה טעות, כן? וכל שכן שכתב, יש מקומות בארץ אילם ויהיה הים שרגילים בעד עכשיו, כמו אז משהו חי, ולכן הוא ממשיך ולכך סמכים עלי דידי ועל מנהגה. בסופו של דבר הוא נכנע גם כן לרבי גאון, כן? אז יש פה גם ברמב"ן, בכל מקרה אנחנו נסתפק בזה לעניין הפטרה בשבת במנחה, ונתקדם בגמרא, אומרת הגמרא, אבל מה שברור מפה זה שבשבת כדאי גם אחרי צהריים להקדיש את הזמן לא לקראת עיתון, אלא אם לא נובי, כסובים. אם לא כסובים, אפשר גם משהו אחר, כן? אפשר גם דרשה, אפשר לבוא לשיעור של הרב. אוקיי, אז אומרת הגמרא כך, ולית הלכתה ככל אני השמטת, אלא כי הד אמר רבי יהושע בן לוי, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, כמו השנה, המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת. יום הוא שנתחייב בארבע תפילות. כן, וכאן באה הגמרא ואומרת, לית הלכתה ככל אני השמטת, הכוונה כמו אילו שמטתות אין הלכה. אומר רש"י, רב הונא ורב יהודה ורב גידל ורב החדבוי, אלא כתפילה אחת כך חברתה לכל דבר היום הוא מזכיר. ונדעת רש"י, אם נסתכל אחורה, מי זה כל הנשמת? את הזאת שאלה, דרך אגב, גם שנה שעברה, כשלמדנו ברכות, לא יודע, מישהו זוכר, בסוגיה של קטן, הייתה שם רצף של ממרות, ובסוף הגמרא אמרה, ולית הלכתה ככל הנשמלת, אלא כי עד אמר רב נחמן, קטן היודע למי מברכים, מזמנים עליו, אז הסיפור עם אביי ורבא, זוכרים שרבא שאל אותם, למי מברכים, ואחד הצביע לגג ואחד הצביע לשמיים, כן? אז גם שם הראשונים דנים בשאלה דומה למה שיש כאן. מי מקודם נשלל? מאיפה מתחילים? תלי תלך אתה ככל הנשמעת אתה. זה מתחיל מתחילת הסוגיה. איפה הסוגיה מתחילה? הרמב"ן מאיר שם על הקשר בין הסוגיה בשבת חב דלת לסוגיה בברכות ממזיים מבחינה פילולוגית, מבחינת מבנה הדיון. בעיקר מה שהרמב"ן מדגיש, שכשהגמרא אומרת ולא תלך אתה ככל הנשמעת אתה, והיא לא אומרת מה-XY, אלא כהטענה היא לא שלמדתי מהממרה שאני פוסק כמוה שהיא סותרת את כל מה שנאמר קודם. יכול להיות שהיא לא סותרת את מה שנאמר קודם, הייתה מסורת לגמרא, לא פוסקים ככה, פוסקים ככה. ככה רמב"ן יישב שם קושיה שטרידה שם מאוד גאונים, שאחד מהממרות הקודמות שם בגמרא היה לה ראיה מברייטה. אז איך דוחים ברייטה מרב נחמן? אז אמר הרמב"ן, לא דוחו אותו מרב נחמן, והוא אומר ככה זה גם בשבת דף חב דלת. כלומר בשבת חב דלת לדעת הרמב"ן, זה לא שהגמרא טוענת שרבי שוע בן לוי דחה את כל, הוא נגד כל מה שהיה קודם, אלא היא שוללת כל מה שנאמר קודם ופוסקת כרבי שוע בן לוי. כן, ולדעת רע שהיא זה שוללת רב הונה ורב יהודה, שמה הם אמרו? הם אמרו אינו מזכיר של חנוכה במוסף. רש"י אומר זה רב גידל שאומר שמה ראש חודש שחל להיות בשבת, וזה גם רב החדווי שזה המפטיר בנביא ומנחה בשבת. כלומר לשיטת רש"י בכל ארבעת המקרים שלמדנו, שלושת המקרים שלמדנו קודם, צריך להזכיר, צריך להזכיר גם ראש חודש, גם חנוכה במוספים, צריך במנחה בשבת. אם אתם מפטירים, אז תזכירו את יום טוב, אם זה חל ביום טוב, כן? תזכירו בהפטרה בשבת ראש חודש, מי שקורא השמיים כיסי, שיחתום לקדש ישראל, השבת וישראל וראשי חודשים. ככה עולה מדברי רש"י, כן? אלא כי עד אמר יהושע בן לוי, ומה הוכחה לזה? יום הכיפורים שחל להיות בשבת, המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת, יום הוא שנתחייב בארבע תפילות. מה אנחנו רואים מכאן? שאנחנו מזכירים את שבת למרות ש... נכון, אלא מה? קפצו פה כמה ראשונים ומאוד הטריד אותם שלכאורה, וכן דברי הרמב"ן שהזכרתי קודם, שלכאורה הממר של שוב בן לוי היא לא נגד כל ארבע, כל שלושת ההלכות הקודמות. ומה דחתה הגמרא קודם כשהיא רצתה להביא הוכחה מראש חודש כשהיא רצתה להביא הוכחה מראש חודש שחל להיות בשבת, היא אמרה זה לא דומה למה? למוסף בחנוכה, נכון? למה? יום הוא שנתחייב בארבע תפילות. לפי אותו קו חשיבה, מה אנחנו יכולים לומר? שמקסימום הממר של רבי יהושע בן לוי, שמזכירים את שבת בנעילה, ביום כיפור שחל עוד בשבת, אני יכול להוכיח שמזכירים את חנוכה במוסף, נכון? אבל האם אני יכול להוכיח מפה שמזכירים את ראש חודש בהפטרה בשבת? האם אני יכול להוכיח מפה שמזכירים את... לא, אני לא יכול. כן, וכך אומרים פה התוספות, אני קורא, ולא תלכתה ככל הנשמעת את הפרש בקונטרס כרב הונה ורב יהודה ורב גידל ורב החדווי, ואומר ריד לא היה לו למנות דרב גידל בעדיו. ואפילו רב ישוע בן לוי מודה דאין צריך להזכיר שראש חודש בנביא, כיוון דנביא בראש חודש ליקה כלל, וכן אנו נוהגים שלא להזכיר, ואתם גם יודעים שכן גם אנו נוהגים, נכון? אמת, ג'ולי, שבת ראש חודש, לא אומרים ראש חודש, לא. לא אומרים, לא אומרים, כן? וכאן, כנגד זה, הרמב"ן הטענה שלו הייתה, שהגמרא, כשהיא אומרת, לא תלכתה ככל הנשמעת אתה, זה כפשוטו, כל הנשמעת אתה, כן? רק מאי, אנחנו עכשיו צריכים להסביר מבחינה למדנית, איזה שאלה, אם הרמב"ן סבור, שלא תלכתה ככל הנשמעת אתה, לא, בסדר, לא, ואז דעת הרמב"ן, אכן, ככה צריך לעשות, להגיד מקדש ישראל וראשי חודשים, בשבת ראש חודש, כן? וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, קשי הלכתה, הלכתה, אמרת, הלכתה כרבי יהושע בן לוי, וקיימה הלכתה כרבה, דאמר רבא, יום טוב שחל להיות בשבת, שליח ציבור היורד לפני התיבה, ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב, שאלמלא שבת אין שליח ציבור יורד ערבית ביום טוב. כאן מדובר על תפילת... סליחה? לא, לא. יום טוב שחל להיות בשבת.
שישי בערב.
שישי בערב. אנחנו אומרים את ברכת ברכה אחת מעין שבע, שזה תקציר של תפילת 18. אנחנו לא מזכירים את יום טוב. למה אנחנו לא מזכירים את יום טוב? כי בליל יום טוב אין ברכה אחת מעין שבע. מה יצא לנו? שמצד אחד אנחנו אומרים שבנילה ביום כיפור מזכירים את שבת, ובברכה אחת מעין שבע אנחנו לא מזכירים את יום טוב. יש פה קשר הלכתה הלכתה. ועל זה אומרת הגמרא, אחי אשתא, הטעם בדינו דאפילו בשבת נמי לא צריך, ורבנונו דתקונה משום סכנה. אבל אחא, יום הוא שנתחייב בארבע תפילות. כלומר, הטענה של הגמרא, בוא נדבר בלשון של בריסק, שהסברה של יום שנתחייב בארבע תפילות היא סברה שתופסת, ולכן בנעילה ביום כיפור שחל עוד בשבת, נזכיר שבת, ברכה אחת מעין שבע אין לה קיום של
תפילה.
של תפילה. היא לא תפילה. אתה אומר כלום, אני אגיד זה לבזבז זמן. הוא נועד מה?
שבת שהוא יום טוב, לא מזכירים יום טוב.
לא מזכירים יום טוב בברכה אחת מעין שבע. החזן אומר, ברוך אתה השם, מקדש השבת. הייתי מתכנסת בליל הסדר? ולסדר לא אמרו ברכה אחת מעין שבע. בכלל, יודעת למה? לא, זה היה בשבת. אז למה לא אמרו? אז למה לא אמרו? מסיבה פשוטה. כל המטרה להגיד זה, לבזבז זמן, היה הלל, בגלל שהיה הלל, לא צריך להגיד ברכה אחת מעין שבע. אמרו רק ויכולו. גם אצלכם, סיימן? כן, זאת הסיבה. במקום שלא מתפללים באופן קבוע. נגיד, עושים איזה מניין ברחוב הציפורן בגלל שלג או משהו, כן? לא אומרים ברכה אחת מעין שבע. למה? כי המאחרים מאחרים רק לבית כנסת הקבוע. לבית פרטי, מהי ההנחה? או למניין חד פעמי.
לקרוב.
אנשים באים, מזומנים לזה, אין מאחרים, כן? זאת ההנחה, כן? אם זה נכון, לא יודע. אבל פתור אחד שלא מצליח לא לאחר לתפילה, זה בית כנסת מאחרים, זה מקום שמושך את המאחרים גם כן. אבל הבתים כנראה באים בזמן, כן? אבל בעצם הטענה היא לא רק טענה היסטורית, שמדובר פה בברכה אחת מעין שבע, שהיא נתקנה מפני הסכנה, אלא גם אחרי שהוא נתקן, הוא לא נאמר בתורת קיום של חזרת השץ. הוא לא נאמר בעצם בתורת קיום של תפילה. בתורת מה הוא נאמר? בתורת להעביר זמן. כן, זה כמו מי שרוצה דוגמה הלכתית נוספת לדבר מעין זה, שאנחנו קוראים את הכתובה, שעיקר מטרתו זה להפריד בין הקידושין לבין... לבין הנישואין, אין חובה לקרוא בכל רמת הכתובה, אבל היות ולמיתו של דבר מתחת לחופה מתבצעים שני תקסים הלכתיים, יצירת שתי חלויות הלכתיות שהיו אמורות להיות בנפרד, והצמידו אותם מהסיבות הטובות שרצו שהם יהיו אחד ליד השני כדי לא לגרום לבלבול באשר למעמד, אבל היות וכך רוצים בכל זאת להפריד באיזושהי צורה, אבל אין בזה איזה עניין, כן? ואני לא אכנס פה למאמר הידוע של הרב שכטר בעניין הזה, בסדר? אוקיי? מי שמכיר, מכיר וחייך, מי שלא מכיר, לא נורא. בסדר? בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו, זה מה שנאמר בסוגיה כאן, כשאני רוצה רק ברשותכם בקצרה לגעת בברכה אחת מעין שבע, אני אכתב על זה כמה דברים מאוד מעניינים, כשאחד מהדברים ששמו לב עליהם זה שברכה אחת מעין שבע, כשלוקחים את מטבע הברכה שלה, אפשר לראות שיש לה מטבע ברכה ארץ ישראלי קצת. ככה למשל אנחנו אומרים מגן אבות בדברו, בתפילה שלנו לא אומרים בתפילה ארוכה מגן אבות. מה אנחנו אומרים? מגן אברהם. מגן אבות הוא מטבע ברכה ארץ ישראלי. לפניו נעבוד ביראה ופחד. זה לא מזכיר את ברכת עבודה הבבלית, אבל הוא כן מזכיר במידת מה את ברכת העבודה הארץ ישראלית, שהחתימה הייתה מה שביום טוב חותמים בחוץ לארץ, שהגרה ביטל את זה, אבל שאותך לבדך בעירה נעבוד, שזו הייתה החתימה היומיומית בארץ ישראל. ומכוח זה היו כאלו שרצו לטעון לכך שברכה אחת מעין שבע היא ברכה ארץ ישראלית שהתגלגלה לה לבבל, ובבבל נתנו לה משמעות והסבר מכוח הסכנה, אבל אני חושב שחלק מכם קודם הרגישו קצת לא בנוח עם הרעיון שככה מבזבזים זמן, נכון? ההודעות של הגבאי זה טוב באותה מידה, נכון? ונופי אביב מחמירים בזה מאוד, אה?
ומה בגלות את הברכה אחרי שומר ישראל?
זה אותה תופעה שהיו הבדלים בין נוסח בבל וארץ ישראל, שעשו מעין פשרה שאימצו את הנוסח הארץ ישראלי במועדים מיוחדים. אחד מהם זה הפורי סוכת שלום, ועוד דוגמה זה המלך הקדוש, הייתה חתימה קבועה בארץ ישראל לברכת קדושת, לברכת קדושה, ובבל נוצרה פשרה, בוא נאמר את זה רק בעשרת ימי תשובה. זה נכון שיש תופעה כזאת, כן? אני כרגע מתייחס קצת למעמד של ברכה אחת מעין שבע, שהיו שרצו בגלל הנוסח לחפש לו שורשים ארץ ישראלים, ולראות בהסבר כאן אין הסבר משני, הוא הסבר שמסביר תופעה שנוצרה מסיבות אחרות. למיתור של דבר, כשמעיינים בירושלמי בברכות, שם נזכר ברכה אחת מעין שבע, מגלים שם תמונה הפוכה. כתב איזה מאמר, מי שמתעניין, שלמה טל, המאדיר של סידור עינת ישראל, הוא כתב איזה מאמר בתרביץ, כבר זה מאמר אקדמי, והוא באותו מאמר עוסק באותו ירושלמי, שם הירושלמי אומר שברכה אחת מעין שבע זה משהו בבלי, תמן, שם אומרים ברכה אחת מעין שבע, ושם יש גם הסבר אחר לחלוטין לברכה אחת מעין שבע, שאנחנו נגיע אי פעם לקידוש נוכל לדבר עליו. הטענה היא שברכה אחת מעין שבע היא קידוש, שבבית הכנסת אחרי התפילה אז אומרים קידוש ציבורי, ומה? מה? הורים ויכולו, וברכה אחת בעין שבע, שמה, איך חותמים אותה? מקדש השבת. והוא מנסה לשחזר שם במאמר שלו כל מיני שלבים בנוסח של ברכה אחת בעין שבע, שאולי הוא... זה חלק משאלות תליות של איך נוצרו מטבעות התפילה, האם בבת אחת, או האם הם נוצרו בהדרגה. רגע, המהלך שהוא מנסה להוליך שם הוא שמדובר במוסד בבלי ששינה את פניו לא בגלל שהוא עבר מארץ ישראל לבבל, אלא אחרי שהם מקדשים בבית הכנסת, אז ברכה אחת מעין שבע מעכשיו צריכים להסביר אותה בצורה חדשה, או לפי מה שאני זוכר באותו ירושלמי, אחרי שהתחילו לקדש בבתים שהיה יין לכולם, אז ממילא בשמה להגיד ברכה אחת מעין שבע, ואז מגיע ההסבר הזה של הסכנה. בכל מקרה, מה זה? מה שזכור לי, כן, אני פשוט לא מספיק בעניינים עכשיו, אבל אני רק אולי אני מצמר את הירושלמי הזה שנייה. אני יכול למצוא את זה מהר, אם לא נוותר על זה, בסדר? פעם הבאה, רק שנייה. כן, אני מקריא לכם את זה. זה ירושלמי בברכות פרק ח', בסדר? בירושלמי מופיע כך. אומר רבי יוסי ברבי, נהיגין תמן. אז פה זה דווקא כתוב כנוהג בבלי. נהיגין תמן. במקום שאין יין, זו קהילה בלי יין. אין יין. היה דבר כזה פעם, בסדר? זה קשה לתאר, כן? שליח ציבור עובר לפני התיבה ואומר ברכה אחת מעין שבע. כלומר זה מתואר פה כקידוש כשהיהודים שאנשים לא יוכלו לקדש על היין. עכשיו, וחותם במקדש ישראל ואת יום השבת, שזה, אני אומר לכם במאמר מוסגר, שזה נוסח הברכה, החתימה הארץ ישראלית של קידוש. אנחנו רגילים לבבלי, שדיבר על זה שנה שעברה, שלא אומרים בשבת מקדש ישראל, כי הבבלי מפרש את מקדש ישראל, שמקדש את ישראל, שמקדשים את הזמנים, ויוד והשבת, הקדוש ברוך הוא מקדש אותה, אז לכן לא אומרים מקדש ישראל והשבת, אבל החתימה הארץ ישראלית הייתה מקדש ישראל והשבת, והפרשנות שלה, הפירוש שלה כנראה היה לא מקדש את ישראל שמקדשים את השבת, אלא מקדש את ישראל ומקדש את השבת. וזה בגלל שהכלל שאין חותמים בשתיים, שהוא כלל בבלי. כלומר, בבלי פירש כך את הברכה מהסיבה שהוא לא רצה לקבל שיש פה קידוש של שני דברים. משום שלבבלי יש כלל שאסור לכלול שני תכנים בברכה אחת. לומר את הכלל הזה, זה, כתבו על זה כבר, הוא במקורות ארץ ישראל לא נמצא, מטבעות עד ברכות ארץ ישראליות מלאות חתימה בשתיים, וככה פירוש ארץ ישראלי הוא באמת שתיים, מקדש את ישראל ואת השבת, והאמת היא שהנוסח הזה יוצא ישר מניתוח של, של נוסח הקידוש. הרי מה אנחנו אומרים בקידוש? שקידושם המצוותיו הרץ הבנו, זה קידש את ישראל, משבת קודשו בא רצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, ואז מה, איך אנחנו מסיימים? כיוונו ובחרת אבותנו, קידשת מכל העמים, ושבת קודשך בא רצון הנחילתם. מה בעצם אומרים בברכה? אומרים דבר מאוד פשוט, משהו שדומה למה שאומרים גם בברכת התורה. הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל, ולכן את הקדושות האחרות, את התורה, את השבת, למי הוא נותן אותה? לעם ישראל שהוא קידש אותה. ולכן החתימה המתבקשת היא מקדש ישראל ויום השבת. זה המטבע הברכה. אז יש לנו פה תופעה מאוד מעניינת בשני הכיוונים. צד אחד הירושלמי מספר לנו מה עושים תמן, וכשהירושלמי מספר מה עושים תמן, איך הוא חותם? כמו בארץ ישראל. והברכה אחת מעין שבע הבבלית, איך אנחנו, איזה מטבעות ברכה יש שם? ארץ ישראליות. כלומר, לפניו נעבוד דירה בפחד. זה כנראה מוסד שעבר ממקום למקום עם השפעות הדדיות וגם עם משמעויות חדשות. בסופו של דבר, שהמציאות הזאת של המקום, שיש יין או שיש עוד קידוש של יין שנעשה, הוא מחייב. היה אפשר להגיד, בוא לא נגיד ברכה אחת מעין שבע, אבל ברגע שהמשיכו להגיד אותו, הוא חייב לחפש לו משמעויות חדשות, פירושים חדשים. וכך הגמרא כאן הגיע להסבר שמצד אחד אפשר לחוש שהוא לא עיקרי, כלומר קשה לשער שבשביל לפתור בעיית סכנה, הדרך לפתור אותה הוא כאילו להתפלל. זה קשה לשער את זה. מצד שני, כדאי להתחבר מצד אחד לאווירה שהם מתארים, כלומר, מה זה בית כנסת שאני רוצה להסביר למה דווקא יש סכנה בליל שבת. זה קשור לנושא הבא שנלמד. רש"י מסביר פה כי הם היו מתפללים בלילה, ולא היה תאורה, והיה חשוך, והייתה סכנה. כלומר, הם היו צריכים להתמודד עם הקושי הזה. ודבר שני, אני חוזר מבחינה למדנית, שברור בגמרא שלכאורה אין בזה קיום תפילה. זה אולי נוגע בשאלה מעשית, שבמשנה ברורה נפסק, כמו שאני הולך להגיד לכם, אבא שלי מאוד מקפיד על זה, ולמטה של דבר יש לי קצת פיקפוקים בזה, והכוונה, עד כמה זה חזרת השץ. מי שפה מבוסטון, את מבוסטון, נכון? לא. בבית כנסת של הרב, בבית כנסת של הרב, הקהל לא היה אומר מגן אבות, רק החזן. סיפרתי לכם שהרב היה לו כל מיני הוגס. זה אחד מהם. למה? מה כולם שרים? החזן, צריך להגיד את זה. במקומות שהחזן, שהקהל שר, כתוב במשנה ברורה שהחזן צריך לחזור. אני זוכר פעם בישיבה בארץ ציון שלמדתי שם, היה חזן שאחרי שהקהל שר התחיל ללוקן לוקי אבותינו, ואבא שלי החזיר אותו. ומתוך תפיסה שזה קטע חזני, כלומר זה מעין חזרת השץ. מצד שני, אם אומרים שהמטרה היא להעביר את הזמן, כן, סכנה, אפשר לוותר על זה בקלות. טוב, אולי כמו הגמרא במגילה, רוצים שיאמר פעמיים, ככה מבזבזים זמן כפול, אבל זה לא... לא, כאילו, מה ההתעקשות הגדולה הזאת שדווקא החזן יגיד, ודווקא ככה, אבל לא ככה.
אבל זה יותר בכלל,
בארץ ישראל, חוץ לארץ יותר עושים, כמו שהחזן מפרן. וגם רוצים לנצוע חייזים גם. לא יודע אם זה חוץ לארץ, ארץ ישראל, כמו שזה הניו אייג' והניו-חסידיזם, שהוא הפך את בית הכנסת למקום ששרים הרבה מאוד קטעים בתפילה. כלומר, גם בארץ פעם אני זוכר שלא כל כך שרו. כלומר, אני יכול להגיד לך אולי כן לדברייך, היום במקומות החדשים ששרים ככה המון, קרליבך וכאלה, מסתכלים על המקומות הישנים כאילו בקושי שרים בהם, נכון? אני שמעתי מאמא שלי כשהיא עלתה ארצה והתפעלה פעם ראשונה בארץ ציון, היא אמרה, מה זה ביום כיפור את כל השירה הזאת? כאילו, איפה שהיא באה, לא שרו כלום. אז זה כנראה כל עניין של מה אתה משווה, כן?
אני חושבת שזה יותר גם החרדים עושים את זה, כאילו שאפילו כששרים, החזן חוזר אחר כך בשער לבד, כאילו לא עושה...
כשהייתי ילד ושטיבלך, אצל החסידים עושים, אצל החסידים האמיתיים, לא הניאו-חסידים, עד היום עושים ככה, שאומרים זוגין את הקטעים, נגיד בלכה דודי, והשרים ניגון. בברסלב, בירושלים. ככה מתפללים? לא, לא. לא מנסים. הרי קרליבך, כל היופי של המנגינות שלו, המילים לא נכנסות במנגינה אף פעם. הוא מפסק לא נכון. נכון? הוא עובר, נגיד, במזמור לדוד, המנגינה היפה שלו, שכולם שרים אותה, באיזשהו שלב הוא מתחיל לפסק לא לפי הפיסוק של הפסוקים. אבל אי אפשר לומר את זה כטענה נגד קרליבך, גם המנגינה הישנה פה ששרים, שלא אין קרליבך, הוא עושה אותו דבר. אז ללמד לך שזה לא הבעיה של קרליבך. כי המבנה של המזמור הוא כזה, שאין לו משקל שווה, זאת הבעיה. לכן המנגינות שיש להם משקל שווה, נתקעו במזמור כפתת בתהילים. זאת הסיבה. אבל ההפרדה הזאת של הזוגין מהמנגינה, יש לו פתרון קצת לבעיה הזאת. כלומר, היא לא חובה את הבעיה הזאת שזה יתאים, כן? בסדר, בכל מקרה, עד כאן הגמרא כאן ומשהו על פרשת שבוע, בסדר?
כן, אבל כן, הרש"י,
מה דילגתי?
לא, הרש"י שמתנגד לרמים שלנו בכנסת יסודי שחייבים לפולל מר בכנסת.
אוי ובוי, כן, אתה צודק, תפסת אותי, תפסת אותי, אוקיי.